מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
בוקר אור, יש לנו תוכנית עמוסה הבוקר, גם עם כמה וכמה דיווחים, יש עניינים פוליטיים, פרישת גדעון סער מהמחנה הממלכתי, יש ענייני חוק הגיוס, יש תאונת דרכים קשה שאירעה הבוקר באזור בנימין עם שלושה צעירים חרדים שנהרגו בתאונה קשה מאוד, ועוד כמה עניינים שככל שנספיק הבוקר הזה. אתה רוצה לדבר על גדעון סער?
אמרת יש ויש, אז תזכיר גם שיש את הנושא הזה של, של הצפון, שאני חושב שזה הנושא. אנחנו נדבר על גדעון סער כמובן, אבל אתה רואה שאתמול בבוקר יותר מ-100 רקטות שנורו, והעסק הזה רק הולך ומחמיר, אז בסדר, אני שומע את כל הפרשנויות, שהכל בגבולות הגזרה, וחיזבאללה שומר על גבולות הגזרה ולא מרחיב את הטווח, וצהל מנגד תוקף אמנם ונותן לו מכות קשות, אבל לא, גם הוא לא פורץ את הגזרה. וביחד עם כל זה צריך להזכיר כל הזמן שיש כבר יותר מחמישה חודשים, למעלה מחמישה חודשים, עשרות אלפי אנשים שמפונים מהבתים שלהם, פלוס עשרות אלפי אנשים שנמצאים כעת, אתה יודע, ביישובים שלא פונו, ויש שם אזעקות מדי פעם, בכל פעם שנסראללה רוצה לראות או להגיב. וצריך להזכיר את זה שיש כאן חבל ארץ שלם שהוא, אתה יודע, תלוש מחיים נורמליים. כל הזמן צריך להזכיר את זה, כי אני לא יודע מתי ואיך זה ייגמר, אבל אני מאוד מקווה שזה ייגמר, איכשהו, אתה יודע, בשקט כזה, בצורה של דיפלומטיה. והלוואי, וזה מה יקרה. עכשיו בוא נדבר על גדעון סער.
אגב, כשאתה מדבר עם ראשי הרשויות, ודיברנו עם כמה מהם בצפון, לא מעניין אותם הדיפלומטיה, כי הם לא מאמינים בזה. אבל טוב.
נכון, תשמע, אין להם חיים. אין להם חיים. זה פשוט פירקו אותם יותר מחמישה חודשים, שהם לא, מלא הדרום, אתה יודע, מחכים לראות שצהל גומר את העבודה שם בעזה, וכל זה התקדמו מאוד יפה.
כן, ובעוטף יחסית שקט, אין כמעט מה לשגר.
יש ירי אולי בודד אחד לזה כמה ימים, כן, אבל עשו שם עבודה חבל על הזמן, צריך לומר את זה, אבל בצפון, לעומת זאת, הגזרה שם היא מאוד מאוד חמה, מה שנקרא, ואנשים מפונים מהבתים שלהם. עכשיו בוא נדבר על גדעון סער, אם אתה רוצה. מה אתה רוצה לומר על גדעון סער?
מה אני רוצה לומר? שעשה אקזיט, עשה אקזיט מאוד לא רע בכלל, פוליטי. הלך עם בני גנץ לשותפות שהיא הייתה יותר על הנייר ווירטואלית כזו, והוא מנסה, מגשש את דרכו חזרה לימין, לגוש הימין, פורש, עשה את המהלך אתמול של לפרוש מבני גנץ, עטור המנדטים, אתה יודע, עם כל כך הרבה מנדטים בסקרים, ופתאום הוא נשאר עם כמה ח"כים בודדים בכנסת, בקואליציה החירומית הזו שקראו לה בתחילת המלחמה. עשה אקזיט, זה מה שככה אני רואה את מה שגדעון סער עשה פה.
אני אתייחס עכשיו לגדעון סער, אבל אני קודם כל רוצה לומר לך משהו. אתה אומר בני גנץ עטור במנדטים בסקרים. כן. אז קודם כל, אם אתה מדבר על הסקר שהיה אתמול בערוץ 12, שים לב, זה מדהים. לפני שבוע וכמה ימים הוא עמד על 40 מנדטים, עכשיו הוא כבר על 35 מנדטים.
האטום מנדטים זה הרבה יותר ממה שיש לו בפועל, זה מה שהתאמנתי.
כן, אבל איכשהו בצלאל, צריך להגיד את זה, זה סתם, זה שטויות. הבחירות המקומיות מאוד מאוד הוכיחו לאן העם הולך. אתה גם רואה בשאלות אחרות, האם אתם בעד לתת לרשות הפלסטינית לנהל את עזה, רוב הציבור מתנגד. רוב הציבור דרך אגב רוצה דונלד טראמפ כנשיא בבית הלבן. ורוב הציבור, מה עוד הייתה שם שאלה, גם כן עמדות ימין, שאסור לתת להם סיוע הומניטרי עד שלא ישחררו את החטופים. העם זז ימינה. עכשיו, גדעון סער וגם אביגדור ליברמן, ואולי גם אחרים, זיהו שכל הסיפור הזה הולך ימינה, אז הם עכשיו הולכים, אני לא אומר שגדעון סער לא היה תמיד ימין, כן? אבל הם עכשיו הולכים ושוברים ימינה. עכשיו צריך להסתכל, אתה יודע, על המפה בכללותה. בסוף, לנקודת הגמר, תגיע מפלגת הליכוד כמפלגת הימין הגדולה ביותר שיש. זה לא משנה איך זה יהיה, עם נתניהו, בלי נתניהו, איך שלא תסובב את זה. וגדעון סער עושה בעצם את החשבון הפשוט, בני גנץ גם ככה הוא לא מוסיף לו והוא לא מועיל לו, הוא מפה יכול רק לרדת בסקרים, הוא לא יכול עוד לעלות, כלומר הוא כבר בתקרה שלו. אז עכשיו עושים מין סיבוב פוליטי. יש כאלו שאומרים לך בצלל שבעצם כל המהלך הזה מתוכנן עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אז אם זה באמת מתוכנן עם בנימין נתניהו, שפו לנתניהו שמצליח גם בתקופת מלחמה וגם בתקופה שאמון הציבור בו די נמוך. בשפל, כן? הוא מצליח לפרק, שים לב, מפלגה אחר מפלגה אחר מפלגה בתוך האופוזיציה.
כן, והזכרת את ה-35 מנדטים בסקר של ערוץ 12 אתמול. צריך לציין ככה, כשאתה עובר על כל הסקרים של התקופה האחרונה, לכל אורך הדרך, אז נכון שחלק גדול מהסקרים נותנים לבני גנץ את אותם 35, 7, 9, 40 מנדטים, אבל הסקר של מומו פילבר שמתפרסם בערוץ 14, וזה סקר שמתפרסם אחת לכמה ימים, נמצא במספרים אחרים לגמרי, כל הזמן סביב ה-25, 6, 7, רחוק, רחוק מאוד ממה שנותנים לו הסקרים האחרים.
תראה, אתה יודע שאני בנושא סקרים לא מאמין, אבל...
גם אני לא.
אף פעם לא האמנתי.
זה נותן אינדיקציות.
כן, גם לא בבחירות הקודמות, אבל אם יש מישהו שאני כן מתייחס ברצינות לדברים שלו, זה מומו פילבר. אני חושב שהבחור הזה הוכיח את עצמו כמקצוען וכמבין גדול בסקרים. וכן, אתה מבין גם שאין... אין באמת נדידה של אנשים מימין לשמאל. כולם מבינים שבני גנץ זה מרכז שמאל. אף אחד לא חושב שהוא עכשיו ימין.
ימין, ואולי גדעון סער נתן לו את ההילה קצת ימנית הזו, או נגיעה ימנית, וזה נגמר.
כן, אבל זה יהיה
מאוד... הוא נשאר עם ימני אחד. בני גנץ נשאר עם ימני אחד, או שניים.
מי הימני האחד?
סוג של
מתן
כהנה, ואולי קצת חילי טרופר.
צריך להזכיר אבל לציבור שכל האנשים האלו...
גם גדעון סער לא כזה...
כן, 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 כן.
היה במקום אחר לגמרי כל השנתיים האחרונות.
בוא נזכיר לציבור שכל האנשים האלה שהזכרנו עכשיו, מגדעון סער ועד מתן כהנה ואחרים, וגם אביגדור ליברמן, ישבו בממשלה עם מפלגת האחים המוסלמים. הם ישבו בממשלה הזו שהגדילה את הפועלים מרצועת עזה בצורה מאוד מאוד משמעותית. הם הקימו ממשלה רק בגלל האיבה לנתניהו, הקימו ממשלת שמאל, אוקיי? וצריך להזכיר את זה לציבור, שהאנשים הללו אין באמת, אני קצת בז לזה, אין באמת אידיאולוגיה. זה מה משתלם לי, מה מתחשק לי באותו רגע, איך אני משמר על הכיסא שלי, איך אני מתקדם הלאה, ולפי זה משנים את העמדות ואת הדעות שלהם. וזהו.
גם סוג של אידיאולוגיה חדשה של ימינו.
זה לא אידיאולוגיה, אין פה ערכים, תמיד, אין את שמעון פרס ואריק שרון. זה מאוד מבולבל, פעם הוא בימין, עובר לשמאל, פעם הוא מהשמאל, עובר לימין, מאוד התבלבלנו פה.
אותו דבר, עבר מצד לצד, ושמעון פרס, אבל יש אידיאולוגיה חדשה במדינת ישראל, של רק לא ביבי, ושל כאילו ימין, וכל הדברים האלה, זה האידיאולוגיה שלהם, אם אפשר לקרוא לזה אידיאולוגיה, שיהיה להם לבריאות. טוב, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, יואב צור, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. 6 מסעיות עם סיוע הומניטרי נכנסו לצפון רצועת עזה דרך הנתיב החדש שהקים צהל. נוסף לכך, 4 ספינות לוגיסטיות של ארצות הברית עושות את דרכן למזרח התיכון כחלק מהמאמץ להקמת הרציף ההומניטרי בעזה. ברקע כל זה, נשיא טורקיה ארדואן קורא להגברת הלחץ הבינלאומי על ישראל כדי להבטיח את הגברת היקפי הסיוע. היועץ האמריקני ג'ק סליבן אומר כי הפסקת אש בת 6 שבועות נמצאת על השולחן תמורת שחרור נשים, מבוגרים וחטופים פצועים. ברשת הסעודי דובר כי חמאס קיבל את ההצעה ומשלחת טיסה לקהיר תוך מספר ימים כדי לדון בה. יושב ראש תקווה חדשה גדעון סער הודיע אמש על סיום השותפות עם יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ, ובין היתר דורש סער להצטרף לקבינט המלחמה. מלשכתו של השר בן גביר נמסר כי במידה וההצעה תענה, השר בן גביר ידרוש אפו להצטרף. הנשיא ביידן זכה בפריימריז הדמוקרטיים והבטיח רשמית את מועמדותו לנשיאות ארצות הברית. כך גם הנשיא לשעבר טראמפ, שזכה רשמית במספר הצירים הדרוש והוכרז כמועמד המפלגה הרפובליקנית. לוחמי מג"ב נטרלו 5 מחבלים שהשליחו בקבוקי תבערה בגזרת עוטף ירושלים בכביש 436. בתקרית לא היו נפגעים מלבד המחבלים שנפצעו מהירי והועברו להמשך קבלת טיפול רפואי. 3 צעירים כבני 20 נהרגו בתאונת דרכים בצומת הכניסה לגבעת אסף שבבנימין לאחר שרכבה מתנגש מעקה בטיחות. 3 נוספים נפצעו באורח קשה ובינוני. התחזית חם מהרגיל לעונה. נזכיר כי סוף זמן קריאת שמע בשעה 8:49. אלה הכותרות.
תודה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. הזכרתי בתחילת הפתיח על תאונה קשה שאירעה הלילה, לפנות בוקר, יותר נכון, בבנימין. 3 צעירים שנהרגו, כפי ששמענו עכשיו בכותרות, גם כן עם 3 צעירים שגם נפצעו קשה. בנצי לזרוביץ' כתבנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בבשרות טובות. תאונה שבה נהרגים 3 צעירים חרדים, ברסלבים. מה קרה שם?
סמוך לשעה 5 לפנות בוקר התקבל דיווח במגן דוד אדום על תאונה קשה בבנימין, סמוך לצומת גבעת אסף, רכב שהתנגש במעקה בטיחות והידרדר לוודי. כוחות הצלה גדולים, גם של מד"א, גם כיבוי שהגיעו למקום, נאלצו לקבוע את מותם של 3 צעירים כבני 20 במקום. עוד 3 פונו במצב קשה ובינוני לבתי החולים שערי צדק והדסה הר הצופים בירושלים. כמו שציינת גם אתה, מדובר בחרדים, ככל הנראה משתייכים לברסלב. המשטרה חוקרת את הנסיבות, אבל לצערנו תאונה קשה מאוד.
ממה שידוע לך כיצד זה קרה, זה פשוט איבדו שליטה על הרכב?
כנראה, או שכדע, לפעמים גם כשנרדמים, אז אתה מאבד את
השליטה. חמש לפני בוקר.
כן, כן, שעה מאוחרת מאוד.
אזור בנימין, אירוע טרור זה ודאי לא, זה תאונה או עצמית או משהו בסגנון הזה. עכשיו, הזכרת את המילה טרור, יש עוד אירוע באזור גבעת זאב, שבו חוסלו הלילה מחבלים.
נכון, חוליה של 5 מחבלים. בימים האחרונים, אגב, כאן באזור גבעת זאב, נזרקים מדי לילה בקבוקי תבערה על הכביש הראשי. לפי מה שאני יודע, לפחות 3 רכבים שאני מכיר אותם, אנשים שנסעו שם בימים האלה, הם פשוט ניצלו בנס. שנייה אחרי שהם עברו, נזרקו הבקבוקים, התלקחו על הכביש. ברוך השם לא היו שום נפגעים בפעמים הללו, אבל זה מה שביט כוחות מג"ב לעשות מערב אתמול בלילה, והם באמת הצליחו ללכוד 5 מחבלים שהתכוונו לידות שוב בקבוקי תבערה. הם ירו בהם והם נלקחו, אותם 5. כאמור, זה מערב לילי שהיה אחרי ימים באמת כאן בגבעת זאב, זה דרך קצת שקט, ברוך השם שקט, אבל הימים הללו של הבקבוקי תבערה שהיו קצת הביא את החשש. כמובן, כולם מפקד מג"ב שיבח את אותם לוחמים שעל המערב הזה הצליחו ללכוד את 5, אני מקווה שבאמת יביא חזור השקט כאן.
ושיבינו המחבלים, מי שנסה לבוא לפגוע ביהודים, דמו בראשו יחוסל, בלי רחמים. בן צלי זרוביץ', תודה, שיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות.
בוא נשאר בעניין הביטחוני, קובי פינקלר פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר גם לכם.
בוקר טוב.
טוב, דוד, בטח רוצה לדבר איתך על הצפון.
דוד, בחור יקר.
ברור.
לא, גם אתה. אבל קובי, מה קורה בצפון? מה זה הסיפור הזה של גבולות הגזרה, מה שנקרא? חיזבאללה לא מרחיב ממש את הירי, אבל מנגד משגר אתמול יותר מ-100 רקטות במטח אחד. מנגד צהל נותן לו מכות קרובות, אבל גם בגבולות הגזרה. אני רוצה שתסביר לציבור, אחת ולתמיד, מה זה נקרא גבולות הגזרה? איך הם מבדים שלא חוצים אותם לעבר מלחמה?
א', משתדלים לעשות את הדברים הללו. אני אסביר בצורה מפורשת ובהירה. אבל אני אקדים ואומר בצורה בהירה. המציאות הזאת של החיים שם, של התושבים, שהם לא חיים, תושב מטולה או שטולה או נטוע או דובב אביבים, שהוצא מביתו לפני 5 חודשים ויושב היום לבית מלון כבר 5 חודשים ללא שום אופק, גם שאני אספר לך תכף מספרים מדהימים על 4,500 תקיפות של מטרות ו-300 מחבלי חיזבאללה הרוגים ו-750 פצועים, לי זה לא עושה שום דבר. כי כל עוד התושבים הללו לא בביתם, וכל עוד הלולים הללו לא מטופלים, והפרדסים הללו והמטעים הללו לא מטופלים, זאת תמונה קשה מבחינתנו, כי אני הולך ברצועת עזה. חוץ מאשר ב3-4 ימים האחרונים שלא הלכתי, אבל לפני כן אתה רואה את שדות החיטה שפורחים, אתה רואה את שדות הגזע ואת פורחי האדמה. עכשיו לתשובה לשאלתך היא מאוד ברורה. גבולות הגזרה הם באמת לא יפים לומר, אבל לא יפה את זה לומר, אבל הם פחות או יותר מתייחסים לאזור במדינת ישראל לשטח שבין 5 ל-10 קילומטר, שבו החיזבאללה יורה, רוב השטח הזה מפונה מתושבים, בעיקר מ-0 עד 2 או 3, רוב השטח. ישנם מעט תושבים חקלאים שזו משימתם הלאומית לשבת שם. ובחלק של לבנון צה"ל תוקף באזורים שבהם הוא יכול לתקוף חוץ מאשר באזורים מדינתיים. כלומר, הוא לא תוקף בבירות מתקנים של השלטון, הוא לא תוקף בצידון או בצור מתקנים של השלטון, מתקנים של החיזבאללה. אם ישנה למשל באזור בעלבה, כמו שהיה שלשום, ידיעה על כך שיש שם מתקן אדיר של רקטות, או מחסן או מאגר, או אמצעים אלה תוקפים. לכן,
אבל מה שאני מבין מהדברים שלך, קובי פינקלר, זה שמה שאמרו לנו במשך שנים על לבנון, שבעצם ממשלת לבנון אחראית לכל מה שקורה ויוצא משטחה, זה בעצם לא נכון, כי מה שאתה מדווח לנו כרגע, יש כרגע הפרדה ברורה בין חיזבאללה לבין האינטרסים של לבנון וממשלת לבנון. כלומר, לא תוקפים את הנכסים של לבנון עצמה.
נכון, כי אנחנו לא נמצאים במלחמה, זה בדיוק התשובה של השאלה, שמה זה גזרת המלחמה. גזרת המלחמה, הם גם לא תוקפים את צפון הארץ, בחלק היותר דרומי שלו, את עמק ישראל, הם לא תוקפים את תל אביב. תשמע, מלחמת לבנון השנייה, היו טילים בכל המרחב, עד החלק הדרומי. זה מסה של טילים. אני לא בא להפחיד כאן אף אחד, אבל כדי שנדע לקראת מה אנחנו הולכים, אז אם ביום הראשון של המלחמה עם חמאס, שוגרו 3,500, 5,000 רקטות, ביום הראשון שעם חיזבאללה זה יכול להיות גם להגיע ל-10,000, ביום השלושה הראשונים, לכל מרחב עד גוש דן ודרומה וכו' וכו', ואז ברוך השם אין מדרום היום. זו גזרת המלחמה, אתה רואה היום שהיא שמה, לכן לא פייר לומר, תושב היום, לא דיברתי על תל אביב, תושב היום בחדרה שמסתובב, יושב לו ממש בדקה הזו שאנחנו מדברים, ב-8 ו-16 דקות, בבית קפה, במלון כלשהו, או בהסדרה המרכזית בחדרה, או בנתניה, או בגבעת נעילים, והחיים שלו רגילים, שלא רגילים, החיים שלו, של התושב בנטוע, זה גזרת המלחמה.
חיים שלו רגילים, וחבל ארץ שלם צפון יותר משותק לחלוטין.
תשמע, שאתמול, אלוף פיקוד הצפון, במקום לדבר עם כתבים או עם אנשים, להזמין מסיבת עיתונאים, אנחנו רוצים לשאול את השאלות הכי קשות שיש. הוא אומר את הדברים, מה שהעברתי לך עכשיו בעשר זה לא הרי ששלפתי אותו מבור של 8200. הוא יושב עם חיילים, מספר להם את הדברים הללו, כדי שאני אמשיך ואעביר אותם הלאה. זה בסדר, אבל כן. אין תשובות אמיתיות גם לצבא. אני לא בטוח שהם יודעים את הדברים הללו, כי הכל נתון בדרג המדיני. אבל מה שחשוב, זה היה בהחלט חשוב, אבל החסדי שמיים שצריך להתפלל עליהם עכשיו בדקה הזאת, כבר עברנו ל-8 ו-17 דקות, שאנחנו מדברים על מחבל שחזר ממש לשנות ה-2000, יוצא
מאזור... אתה מדבר על אירוע שקרה אתמול, או שלשום, מחבל שחוסן,
כן, נכון.
שהיה בדרכו לפיגוע זה, במרכז הארץ.
ורק הבוקר הזה, אני למען כל חי, מתעקס שב-5 בבוקר לקבל את הנתונים, הוא מקבל אותם, והנה אתה שומע אותם עכשיו, מחבל שיוצא מערבה, ממרחב ג'נין, עם מטען של 20 קילוגרם חומר נפץ, אמנם לא תקני, בתוך תיגב, הוא נכנס למכונית, יודעים עליו, ואז ממערים כוחות של דובדבן, בהכוונת שבק, להגיע למקום הזה, מסתבר שהוא כבר עזב את המקום הזה, ידע או לא ידע, לא יודע, עבר לכפר זטה, יחד עם סייען שלו, הבחין בכוחות שפושטים עליו, בורח לתוך חנות, בסופו של דבר, המחבל הזה מנוטרל, יחד עם הסייען שלו, ובתוך תיק הגב שלו, בצלאל ודוד, נמצאו מטענים, רבי עוצמה של 20 קילוגרם, לפי החקירה מסביב שם, לא אפרט את כולה, כמובן. כן. אבל מדובר במטען של 20 קילוגרם שאותו הוא התכוון לפוצץ בתל אביב השבוע בפתיחת חודש הרמדאן מבחינתם. אין לו זהות.
נס גדול. כן.
הרבה יותר מזה, עשרות הרוגים ופצועים לפי הערכות הזהירות שלהם.
20 קילו בתוך תיק, זה מזכיר את פיגועי האוטובוסים של שנות ה-90.
אז חשוב לדעת איפה אנחנו נלחמים נגד המרצחים הארורים הללו, כמו שדיברת גם מבנצי.
הנה לא ינו ולא ישן, שומר ישראל.
בדיוק.
קובי פינקלר, תודה
רבה. ומילה אחרונה, חצי, ממש 20 שניות, הלילה פיילוט חדש, שניסו להכניס, הכניסו 6 מסעיות מפתחה חדשה, שנקראת נקודה 96, צפון רצועת עזה. אחרי בידוק הכי יסודי ישראלי שיש, בלי השתלטות של החמאס הפעם, נקווה שהם לא ילמדו את המקום הזה, ואז יבוא ויבזזו גם אותו.
ההומניטרי הזה. קובי, תודה, בשורות טובות.
תודה, בוקר טוב.
תודה.
טוב, אנחנו הבוקר ככה עשה רושם סבב כתבים עם דיווחים מעניינים על כל העניינים, יש גם פוליטיקה ויש גם חוק הגיוס. את הפוליטיקה אולי נשמור להמשך אחרי הפרסמות, אבל חוק הגיוס, מתרחשים דברים אולי מאחורי הקלעים, בגזרת המפלגות החרדיות גם. לאן הולכים עם זה? מוטי אלפרין באולפן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אתמול החקים של דגל התורה עולים לגדולי ישראל, למרן הגאון רב דוב לנדו, למרן הגאון רב משה הלל הירש, הם מציגים להם מתווה?
כן, אז צריך להגיד, את המתווה הזה הם עובדים עליו כבר מספר שבועות, לא רק הם, גם יחד עם אריה דרי ואריאל אטיאס הנציג שלו בנושא הזה, והם עובדים על המתווה הזה כבר מספר שבועות, הכל במטרה להגיע לשבוע הבא. יש שתי עתירות בבגץ שרוצים למעשה לשלול את תקציבי עולם הישיבות, והמטרה היא להגיע עם מתווה מוכן שיעלה גם לממשלה, וגם שהיועצת המשפטית לממשלה תוכל להציג בבגץ, שהנה כבר
מה
עובדים.
מה אומר המתווה?
אז את המתווה, את כל פרטי המתווה אנחנו לא יכולים לתת, זה גם הוראה של מרן הגאון רב משה הלל הירש, הוראה לחברי הכנסת שלא לפרט בנושא כדי שלא לסכל את זה, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שזה מתווה שאנחנו כבר בגדול מכירים אותו, יהיו כמה שינויים קטנים, אבל זה מתווה שכולם מכירים בגדול, וכרגע עובדים עליו, רוצים להביא אותו לממשלה כבר ביום ראשון, כדי שיוכלו כאמור למנוע את שלילת התקציבים, ואנחנו יכולים לספר שהבוקר מרן הגאון רב משה הלל הירש, יעלה גם הבוקר לביתו של מרן הגאון רב דוב לנדו, והכל כדי לתאם עמדות בנוגע לפרטים החדשים במתווה הגיוס. זה מתווה דרמטי שלא ראינו עד היום, כי עד היום לא התקדם כזה מתווה.
מתווה זה בסדר, שהמפלגות החרדיות שוקדות על מתווה, וטוב שכך, השאלה אם יסכימו לזה בתוך הקואליציה הנוכחית.
כן, אז לכן אני אומר, זה מתווה שמתואם גם עם כאמור שס, אבל גם ראש הממשלה נתניהו מעודכן בכל פרטי המתווה, הוא היה מעורב בזה עד לפרטים הכי קטנים, והוא הבטיח לחברי הכנסת החרדים שברגע שהנהגת המפלגות, הנהגה הרוחנית כמובן, מאשרת את המתווה, אז הוא יעשה הכל כדי לקדם את זה כמה שיותר מהר. גם נתניהו בסוף מבין שאם אין תקציבים לישיבות, אז המטרה של החברי כנסת החרדים להישאר בקואליציה יורדת כמובן, והוא רוצה לשמור את הממשלה שלו.
כן, זה די ברור שנתניהו יעשה הכל בעניין הזה, כי זה, אם יש משהו שעלול לפרק, או בעצם לא עלול, שיפרק את הממשלה הזו, זה הנושא הזה של חוק הגיוס, ולכן אין חשש בעניין הזה שנתניהו לא יפעל בכל הכוח שלו, כן, על מנת לאשר מתווה כזה או אחר.
החשש היחידי שהיה עד עכשיו זה מגלנט וגנץ, אבל אם אנחנו רואים את ההתפרקות האתמול של המחנה הממלכתי, אז יכול להיות ששר גם יכול לתת איזה רשת ביטחון נוספת לממשלה הזאת, יש לו בסוף 4 אצבעות.
השאלה גם אם המתווה הזה הוא מתווה חוק הגיוס, או מתווה איך דוחים את הסיפור הזה בעוד כמה חודשים.
לא, אז המתווה הוא כולל את כל הפרטים המלאים, אבל לא בטוח שיביאו את כל המתווה ביום ראשון לממשלה, ייתנו אולי רק כמה עקרונות כדי שיוכלו להציג לבגץ שהנה אנחנו מתקדמים בנושא.
ותנו לנו עוד דחייה.
נכון, אבל אתמול כל חברי כנסת מציגים למרנן את כל הפרטים, אפילו הם נותנים הערות, הרב לנדו תועד נותן הערות בכתב על המתווה הזה, וחברי הכנסת הותקנו שייתכן וכבר היום הם יקבלו את ההכרעה של מרנן, האם אפשר להתקדם עם המתווה, או שזה הולך רחוק מדי ועוצרים למעשה.
טוב, תודה על העדכון הזה, מוטי, שתמשיך לעקוב אחרי הדברים האלה.
תודה
מוטי. יש עדכון ממחסום המנהרות, נכון?
יש פיגוע דקירה במחסום המנהרות, נוטרל שם מחבל, אני מקבל דיווח על שני פצועים שם במקום, בואו ננסה לשחזר.
פיגוע דקירה או ירי?
זה דקירה.
טוב,
קובי פינקלר אוסף לנו פרטים, בואו נצא לפרסמות, נחזור עוד מעט גם עם העניינים הפוליטיים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8.27, עדכון על פיגוע הדקירה במחסום המנהרות, מחבל שהגיע רכוב על אופניים חשמליים, הצליח לדקור לפחות אדם אחד שנפצע באורח קל, המחבל נוטרל במקום, והאירוע ככל הנראה הסתיים. זה היה האירוע. שני פצועים, סליחה, ככל שעכשיו אני מעודכן. אוקיי, טוב, בוא נתקדם, אמרנו שנדבר פוליטיקה.
כן. בוא נדבר פוליטיקה.
אגב, הערה, אני חושב שמה שהם מכונה עד עכשיו המחנה הממלכתי מקבל שם אחר. כי זה היה מחנה שאיחד, אתה יודע,
את כחול לבן עם מי? עם כחול לבן ותקווה חדשה.
ותקווה חדשה. לא, כחול לבן, כן, כחול לבן קראו להם נראה לי. איתי גדסי, פרשנינו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה.
איתי, שאלת השאלות במהלך של גדעון סער, היה תיאום עם נתניהו או לא היה תיאום עם נתניהו?
תראה, לדעתי לא היה תיאום עם נתניהו, אבל אין לי ספק שבערוצים האחוריים נתניהו מבין את הסיטואציה ויש לו איזשהו שיח בשל העובדה שגדעון סער מצד אחד זה טוב לנתניהו המהלך שהוא עושה, הוא בעצם מחליש את כוחו של בן גנץ על כל המשתמע מכך, גם מבחינת המלחמה, גם מבחינת שאר הדברים. מהצד השני, גדעון סער לא באמת הולך להיות חבר של נתניהו, הוא בעצם הולך לאתגר אותו מימין, וגם לאתגר את שאר השותפות. הוא מבין שיש כאן הזדמנות לעשות קולות, כמובן גם בעיצומה של מלחמה.
כן, אבל איתי צריך לומר את זה, כשגדעון סער אומר, בעצם גדי ובני גנץ, גדי איזנקוט ובני גנץ, לא מייצגים את עמדתי בקבינט המצומצם, ואומר שהוא מסמן אותם בעיגול, הם שמאל, אני ימין, הם לא מייצגים אותי נכון, הם לא אומרים את הדעות של הימין. זה בעצם מה שקורה כאן.
אני אומר למעשה, אומר גדעון סער, ואגב הוא לא הסתיר את דעתו במשך המון זמן אחורה, אם תסתכל גם על נסיעת גנץ ארצות הברית, גם על עניינים אחרים, למשל מה שקורה בצפון, למשל הוא טוען בכלל שהמלחמה בעזה היא לא, כרגע לא משיגה את מטרותיה ולא משהו שהוא אגרסיבי, הוא טוען שצריך להגביר את הלחימה. לכן, ואגב דרך אגב הוא אומר את זה בפומבי, הוא אמר את זה גם אתמול בדברים שלו, גם על עצימות המלחמה וגם על העניין שצריך להרכיב כאן כוח פוליטי של ימין ממלכתי חזק, ככה הוא אומר, וזה בעצם מלמד אותנו לעתיד שאין כוונה של גדעון סער להשתלב בליכוד או לעשות איזה משהו כזה, אלא בעצם להרחיב את המסגרת שלו הפוליטית באופן עצמאי. ומכאן זה מוביל אותנו לשאלות הפוליטיות, לאן הוא רוצה מבחינת, אתה יודע, מה לקבל. כרגע הוא שר בלי תיק, הוא אפילו לא חבר בקבינט המלחמה, רק בקבינט הרגיל. אם הוא ישדרג, כמובן שיצטרכו לשדרג גם אחרים, אין סיבה לשדרג אותו ואת בן גביר ולא. וזה מה שמבריל אותי לשאלה, האם הוא מתואם או לא מתואם. להערכתי הוא לא מתואם עם נתניהו, ואנחנו הולכים לימים פוליטיים מעניינים, כי יש עוד כמה שחקנים שנמצאים על המגרש, חלקם בחוץ, חלקם בפנים, כמו נפתלי בנט, כמו אחרים
שהצטרכו. אתה יודע שהשאלה שצריך לשאול אותו, וגם את אביגדור ליברמן, ששניהם הרי שבו ימין החזק, הם מזהים שהציבור בישראל, עם בישראל, אנחנו רואים את זה לפי כל המדדים שיש, גם הבחירות למקומיות הוכיחו את זה וזה, העם שבר ממש ימין. השאלה שצריך לשאול את שניהם, כן? מה תעשו במצב שנלך לבחירות ואחרי הבחירות אתם תהיו הכל המכריע, האם תוקם ממשלת מרכז שמאל או ממשלת ימין עם בנימין נתניהו? לאיפה אתם תלכו?
התשובה פשוטה. התשובה לזה פשוטה.
אני אסביר לך למה, איתי ובצלאל, אני אסביר לכם למה אני אומר שצריך לחדד את העניין הזה. כי שניהם הלכו עם השמאל, שניהם הקימו ממשלת שמאל.
אבל בשאלה שלך רגע, לפני שאיתה עונה, בשאלה של דוד מונה גם התשובה, עוד לפני השאלה, כשראינו מה היה פה, וממשלת שמאל ומלחמה. גדעון סער יאתגר מימין, נכון, אבל אני עוד לא רואה שיש למרכז שמאל מספיק מנדטים כדי להקים קואליציה. בלי ערבים, ועם ערבים זה לא יקרה, וגדעון סער לא יחזור על הטעות הזו, בטח לא אחרי המלחמה הנוכחית.
מי אמר לך? אביגדור ליברמן, אני רוצה להזכיר לך מה אמר פעם, איתי.
אביגדור ליברמן
אמר, איווט ליברמן אמר, לפני שהוא הקים את הממשלה הזאת עם האחים המוסלמים, הוא אמר, איפה שהמפלגות הערביות נמצאות, אני נמצא ממול. לעולם לא יושב איתם יחד. בסוף הוא היה שר האוצר בממשלה שנתמכה על ידי האחים המוסלמים. כלומר, אי אפשר להאמין לקשקושים האלה של, של הפוליטיקאים שהולכים לך מצד ימין לצד שמאל, שמאל לימין.
טוב, איתי רצה לענות.
כן, איתי.
לא, אני אגיד לך באופן עקרוני, הבחירות האלה באמת יורד העצימות של כן ביבי, לא ביבי, כן מהפכה משפטית, ואנחנו חוזרים לימין ושמאל, אתה יודע, בפרט שמדברים עכשיו על נתניהו שהולך להביא איזו עסקה גדולה עם האמריקאים, להסדרה קבועה, ולא לאיזה משהו רק של סיום המלחמה ברפיח, ובעצם זה המסע ומתן, כולם מבינים שהולך לבוא פה איזה גיים צ'נג'ר, שעליו בעצם יצביעו הציבור הישראלי, פחות על השאלה כן ביבי לא ביבי, ואני חושב שלמרות שזו שאלה מאוד פשוטה, יש עליה תשובה כמו שאמרתם, הם עשו את זה, הם לא רוצים את ביבי, אבל מבחינת אורך חיים של הממשלה הזאת, כן צריך לשים לב להבדל בין בני גנץ, שאמר גם הוא ואנשיו בפומבי, צריך לקצוב את ימיה של הממשלה, כמעט כמו יאיר לפיד, כן? ולהגיע להבנה למתי הולכים לבחירות, לעומת גדעון סער שאומר, צריך להמשיך את הממשלה הזאת בינתיים, יש לנו חיילים שלוחמים בעזה, כל עוד ישנה לחימה, אני תומך בממשלה, ולכן מבחינתנו כן יש הבדל בין הממשלה הזאת הנוכחית, האם מתאריך ימים בינתיים או לא, כשכמובן, אם גדעון סער יהיה לשון המוזיים, משהו לא כרגע, זה יכול לשנות את התמונה, זה דבר אחד. דבר שני, חוק הגיוס למשל, אנחנו צריכים לזכור שגדעון סער, ברגע שהוא שובר את הגוש הזה של גנץ, מבחינת חוק הגיוס, כרגע בסקרים 30 מנדטים, אבל בפועל הוא פחות מ-10, יש לזה משמעות, יש לזה משמעות גם מבחינת הסיעות החרדיות שמנהלות בימים האחרונים מסע ומתן שקט, בגלל החוק, אנחנו בעצם חייבים לקיים דיונים כאלה. ויש איזה שהם הבנות עם גדעון סער שהוא לא יהיה המפריע, ואני חושב שהמבחינה הזאת זה דרמטי, זה 4 מנדטים שהם די ליברליים, הייתי אומר, באגף הימני, אבל מבחינת חוק הגיוס, כרגע לפחות הם לא הולכים לעורר את הדלגן.
נמתין ונראה איך, איך ינהגו תקווה חדשה בנושא הזה של חוק הגיוס.
תודה רבה. גדסי, בשורות טובות, תודה.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת ניסים וטורי, סגן שבוש הכנסת וחבר ועדת חוץ וביטחון. שלום, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב לכם.
ביום של דיונים בכנסת על תקציב המדינה מתוקן, היום הצבעה, היום מסיימים את הסיפור הזה?
כן, בוודאי, התקציב יעבור, למרות כל הכפשות האופוזיציה, עדיין תקציב מעולה, מתחשב במצב, גם מבחינת מערכת הביטחון, ההשקעה שלנו גם במלחמה, וגם לחיילים, וגם לכולם, כמו שצריך.
טוב, תגיד, אתה בעד שיצורף גדעון סער, השר גדעון סער, לקבינט המצומצם, קבינט המלחמה?
או שקורא לו בבן גביר הקבינט הקטן?
המצב היום נראה לי שגדעון סער יכול לעזור לקבינט, כן, עדיף לנו כמה שאנשים יותר מהימין, שיובילו את המהלך של המלחמה, לאחר שגנץ עושה הופעות אומן אורח בארצות הברית, ומפריע למאמץ של ישראל באמת להתקדם קדימה. אתה יודע, כל בן אדם שיבוא עכשיו יגיד מדינה פלסטינית וכו' וכו', בארצות הברית יקבל חיבוק, גם לא משנה גם מי יעשה את זה, כן? ואני חושב שזה פוגע בנו, פוגע בישראל, פוגע באינטרסים של ישראל במערכה פה מול חמאס. אומרים לא פוליטיקה, לא פוליטיקה, ואז קורה שצד אחד עושה פוליטיקה, והגיע הזמן באמת שגדעון יפרוש והצטרף לממשלה באופן עצמאי. אנחנו מכירים את החברים גם
על חשבון בני גנץ וגדי אייזנקוט, או שאתה חושב שבני גנץ וגדי אייזנקוט, כפי שאמרת עכשיו, שהוא עושה הופעות אומן אורח בארצות הברית, בני גנץ, שהוא פוגע במאמצים של ישראל לנצח במלחמה, אתה אמרת את זה, אז אולי מי שפוגע צריך ללכת מהממשלה. כלומר, הבעיה שלי, חבר כנסת וטורי, אתה מביע עמדה של הרבה מאוד...
אגב, אמרתי זה כבר לפני שבוע, אני רואה שאתה ממשיך לדבר, אז בואי נענה על החלק הראשון. אמרתי זה גם לפני שבוע, שגנץ סיים את תפקידו בממשלה.
אבל אתם מתנהלים כמו פרשנים, לא כמו חברי כנסת מתוך הליכוד. למה? כי אתם מפלגת השלטון, אתם צריכים לקבוע שגנץ צריך לצאת מהממשלה.
למה?
לא לפרשן...
למה? אני אסביר. הממשלה גדולה גם ככה, 64, אולי עכשיו 68.
בצלאל, לא.
רוצה יעזוב, לא רוצה לא יעזוב.
אני רוצה להגיע לנקודה מסוימת. אתה, חבר כנסת וטורי, מביע עמדה מאוד מאוד ברורה לגבי הנזק שעושה בני גנץ לממשלה. אמרת, הופעת אומן אורח בארצות הברית, ופוגע במאמצים של ישראל לנצח במלחמה. כמה. עכשיו, אתה לא היחיד שאומר את זה, אומרים את זה עוד חברי כנסת בתוך הליכוד, אז אולי תקומו ותעשו מעשה.
איזה מעשה?
להפריש אותו.
למה שאנחנו נהיה אלה שנפרק? אני חושב שהוא עושה את המעשה, וקדימה, הוא כבר אמר את שלו, בעצם המעשה שלו, הנה מתקדמים, הנה גדעון סער נכנס לממשלה, תהיה ממשלה שתיכנס לרפיח, תהיה ממשלה שתחזיר את הביטחון לצפון. אני חושב שהשותפות הייתה טובה מלכתחילה בגלל האחדות של עם ישראל מול האויב שלנו, ואנחנו רואים שזה דווקא פוגע בנו בשלב הזה.
רגע, מה שעכשיו אמרת, אתה מתכוון לכך שלא נכנסים לרפיח בגלל בני גנץ?
אני חושב שיש כאן הפרעות. האמריקאים מונים איתנו, בני גנץ הולך לארצות הברית כרגע בשלב הכי קריטי בשיחות עם ארצות הברית על כל מיני עניינים ביטחוניים. הוא הולך לשם, אני אומר שוב פעם, אומן אורח הגיע לשם, קיבלו אותו שם, כן, אריס ועוד כמה שהתלהבו מהאמרות האלה, כי זה מתאים להם כרגע לבחירות, כן, וזה פוגע מאוד בישראל. כאילו, למה הלכת? ממה נפשך? מה עכשיו זה תורם לישראל ללכת לארצות הברית, חוץ מלחזק את עצמך בבחירות לראשות הממשלה, כביכול שאתה חושב שאתה תיבחר, זה לחזק את עצמך פוליטית, זה לעשות פוליטיקה תוך כדי מלחמה. גם ללכת ליום זיכרון משותף למחבלים ולחיילי צה"ל.
חבר הכנסת ואטורי, אתה חושב שאם בני גנץ יפרוש מהממשלה, הוא ואייזנקוט והחבר'ה שלהם יעזבו, והקבינט יחזור להיות יותר ימני עם גדעון סער, אולי גם עם בן גביר, אולי גם סמוטריץ', זה ייראה אחרת? אנחנו נגיע למחוזות אחרים במלחמה הזו?
אני חושב שזה גם אמירה כלפי אמריקאים, שעם ישראל מאוחד סביב ממשלה שבאמת מאוחדת וקוראת לבוא ולחסל את חמאס. זאת המטרה שלנו, אנחנו לא באנו לבקש פה אינטרס, אין לו שום אינטרס אישי. לי אישית, אני לא יודע כמה, אם זה תורם לי או לא תורם לי פוליטית, זה לא מעניין אותי. אבל אתה רואה שבני גנץ עושה פעולות פוליטיות, והפעולות פוליטיות האלה פוגעות בישראל במאמץ לבוא מול ארצות הברית ולהגיד אנחנו חייבים להיכנס לרפיח. ומה שעושה בני גנץ היום, הוא מחזיר אותנו לאחור, הוא כל פעם, כל שיחה כזאת עם האמריקאים שהוא בא ומתחנחן, אתה יודע, מפגשים דביקים מאוד שעוזרים אולי לדמוקרטים בארצות הברית ופוגעים בישראל. אפילו אם גנץ חושב שזה עוזר לו.
בעניין הזה שאתה מזכיר את האמריקאים ובני גנץ, צריך להזכיר שדוח המודיעין האמריקאי, חלק מהתרגילים האמריקנים הידועים, ממציאים דוח מודיעין שבעצם פורסם אתמול, הוא קבע שמעמדו של ראש הממשלה נתניהו נמצא בסכנה, וגורם מדיני בכיר מגיב ואומר שארצות הברית תשקיע מאמצים בלהפיל את שלטון חמאס ולא את ממשלת ישראל. ואתה אומר שבעצם בני גנץ הוא חלק מהסיפור הזה.
בני גנץ, אני אומר עוד פעם, חלק מהסיפור הזה, כן, עושה טעות חמורה מאוד, כן? המטרה היא לא נתניהו וממשלתו, אלא המטרה היא חמאס. ואת זה צריכים להבין ולהסביר, להגיד לאמריקאים, ידידים טובים שלנו, הרי אנחנו ברור לנו ש... ביידן בבעיות שם בבחירות, בצרה, והוא מנסה להביא מזור, אולי להיות יותר פרגמטי ביחסים, כן? אבל בוא אל נשכח במי מדובר, באיזה ארגון, כן? חמאס שרצח פה ילדים קטנים, אנסו את הנשים שם בצורה אכזרית, חטופים אצלהם, נמצאים כרגע ילדים, נשים ובנות צעירות, בחורות צעירות. זה הארגון השפל הזה שצריך לחסל אותו, אני לא חושב שארגון כזה יכול לחיות בעולם, ואמריקה הנאורה צריכה להיות יחד איתנו במאמץ הזה, ולא לחפש סדקים או כל מיני כדי, נתניהו לא האויב, נתניהו הוא החבר האמיתי, ותאמין לי איך נתניהו אמר לנו פעם בחוץ וביטחון, הסביר לנו שאתה רוצה להיות מנהיג, אני אגיד את זה לגנץ אם הוא שומע אותנו, אתה רוצה להיות מנהיג, אתה רוצה להיות בכמה זרועות, אתה לא רוצה להיות רק מדינאי, להיפגש עם אמריקאים, להיפגש עם אמריקאים זה רק אחד. יש עוד ארבע הזה, תהיה מנהיג, קודם כל, תעמודו על אמריקאים, תגיד מה האינטרסים של ישראל, כי אתה יודע שאל נחוצים, אם הוא יהיה ראש ממשלה, אז מה הוא יעשה? הוא כל הזמן יגיד כן לאמריקאים, ויגיד להם כן למדינה, אפילו שהם ידידים מאוד קרובים שלנו, וידידים הכי קרובים שלנו בעולם, לא ייתכן שיהיה פה מישהו שרוצה להיות ראש ממשלה, ויגיד כל דבר כן לאמריקאים. יש אינטרסים משותפים,
הדברים מאוד ברורים,
יש אינטרסים של ישראל שצריכים לשמר עליהם.
הדברים שלך מאוד ברורים בעניין הזה שבני גנץ, אני רוצה להתייחס למשהו שאמרת אתמול, פורסם בערוץ 14, שצמרת, ככה אתה אמרת, שצמרת הצבא הכשילה ביודעין את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשבעה באוקטובר. על מה אתה מתבסס, חבר כנסת וטורי?
לא הובא שום מידע בפני ראש הממשלה, כן? ה-3:22 בלילה ראיתי איזה סרטון, שראש אמן הלך לישון, קיבלו התראות והמשיכו הלאה, לא הודיעו לראש הממשלה, תנו לו להחליט מה עושים. אם היו מודיעים לו בלילה, תאמין לי שנתניהו היה דואג לגיוס של כל הכוחות, תן הנחיה. הרי גם היום יש חילוקי דעות לפעמים בממשלה, בסופו של דבר אחריות היא על נתניהו, והוא בא ולוקח את ההחלטה ואומר, כן, צריך לתקוף כאן, צריך לתקוף שם, וכן, לפעמים הוא משפיע, לא תמיד.
רגע, אתה חושב שלא הודיעו לנתניהו ביודעין, במזיד, בכוונה לא הודיעו לנתניהו?
אני לא אמרתי לא במזיד ולא בכוונה, אמרתי ביודעין. הם ידעו שזה עלול להכשיל אותו. וזה מה שקרה, אני אתמול אמרתי זה מתוך כעס, כי דיברו איתי על תת-אלוף שאתה יודע שירד טיל
ובסוף
קיבל הערה כן, ברד חירם תבין, הוא קיבל הערה פיקודית, למה? למה הוא קיבל הערה פיקודית? כי הוא תקף? כי הוא בא לקורג מחבלים? בואו תראה, אמרתי לרמטכ"ל, תן הערה פיקודית לראש אמ"ן, תן הערה פיקודית למי שכשל בדרום.
הערה פיקודית הייתה לפיצוץ מתחם של אוניברסיטה בדרום רצועת עזה, ועל זה הוא קיבל
מתחם של אוניברסיטה שהיה
כי הוא לא קיבל אישור מאלוף הפיקוד.
בסדר, אתה יודע, אנחנו רוצים שלא יסכנו את חיילי צה"ל, גם נוותר על האישור של אלוף פיקוד. כן, כן, בסדר גמור, אני אומר, אבל כדי שחיילי צה"ל לא יסתכנו, הוא לקח פה החלטה, החלטה, תאמין לי, אמיצה, ואנחנו צריכים עוד אמיצים כמוהו בצבא, אותו צריך לקדם. בגלל זה אנחנו לא רואים בפיקוד הבכיר של צה"ל, אנשים צה"ל, אתה יודע, עם ממונה קצת מעבר לקונספציה של 7 לאוקטובר. ואלה שקשלו, צריכים להם את הביתה. מי שהיום יודע להילחם מול חמאס, צריך לקדם אותו.
כן. טוב, וצריך להזכיר שברק חירם יש גם את העניין של אותו אירוע שקרה בשמחת תורה עצמו עם קרב בני הערובה איפה זה היה? בקיבוץ בערי, גם זה עוד סיפור שמלווה אותו, האם הוא יקודם בצבא או לא בעקבות האירוע הזה, שהוא נתן הוראה לראות לעבר בית שהתבצרו בו מחבלים עם 14 בני ערובה וכולם שם נהרגו, גם זה מלווה אותו, אבל אני חושב שזה, כל אלה שתוקפים אותו,
יש תחקירים שאומרים שזה לא מדויק, ותנו לנו לבדוק את זה גם ועדת חוץ וביטחון, אנחנו נבחן את הדברים האלה בזמן הנכון, לא כרגע לתת הערה פיקודית על דברים שפתאום שולפים מהמותן. לא לשלוף מהמותן, זה מה הכי ברור מהכל. שהיה כישלון 7 לאוקטובר, זה הכי ברור, יותר ברור ממה שקוראים ברק חירם היום, כן?
ברור, וצריך להזכיר שכל אלה שתוקפים אותו, הם באים מפוזיציה, כי ברק חירם גר בתקוע. מספיק, אמרתי את הכל.
וגם מי שגר בתקוע ראוי להיות רמטכ"ל, להתקדם בצה"ל. ואתה מבין? כל אחד כזה צריך לקדם אותו, הפוך, לא לזה, לא להפריע לו.
חבר הכנסת ניסים ואטורי, סגן יושב ראש הכנסת, תודה שדיברת איתנו, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות.
תודה רבה, הכל טוב,
תודה. שים לב, בצלאל, איך אנחנו לאט לאט, או בעצם מהר מהר חוזרים לאותם ויכוחים שהיו פעם, כאילו, אתה יודע, כאילו לא עברנו כאן מלחמה. אלו שלוקחים ימין מדי, ואלו שמתנגדים לימין מדי, ולשם זה הולך, אבל בינתיים, אתה יודע, יש פה טעם בישראל, שאמרתי לך ששם אנחנו רואים...
כי הציבור בישראל חזר לשגרה מלאה כמעט לגמרי, וזה משפיע, ואתה יודע, חיים רגילים, אז יש צפון קצת, ודרום עוד פחות קצת.
אני מתקן אותך, חיים ממש לא רגילים. ממש ממש לא רגילים.
במרכז הארץ?
כן, מרכז הארץ כן, נכון, מרכז הארץ כן, אבל כשיש לך מאות אלפי אנשים מפונים מהבתים שלהם, החיים לא רגילים.
נכון, שלהם לא רגילים, אבל כל היתר, הם ממשיכים את חייהם, צריכים להתפרנס, צריכים, הם ממשיכים ללמוד והכל. אז התחושה היא שגם בפוליטיקה אפשר לחזור. רק מילה אחת על הפיגוע שהיה בכביש המנהרות, עדכון, כפי שאמרתי, שני בני אדם, שני צעירים נפצעו, באורח קלת בינוני, בני 25 ו-20, בהכרה מהדקירה של אותו מחבל מתואב שחוסל במקום פרסומות.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
סיעת עוצמה יהודית, חבר הכנסת יצחק קרויזר, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל ודוד, לכם ולמאזינים.
אחרי ששר פרש מהמחנה הממלכתי, אולי איכשהו קצת יותר ימינה, הוא מבקש מקום בקבינט, מה שבן גביר מכנה הקבינט הקטן. בן גביר גם כן יהיה שם אם שר יצטרף?
אני חושב שכך הגיוני לעשות. אם אנחנו רואים שגדעון שר מנסה לכבוש עכשיו את לבבות מצביעי הימין, ומנסה להשתחל לתוך הקבינט הקטן כדי להביא תפיסת עולם אחרת. אין שום סיבה בעולם שגם השר בן גביר, שהוא שר בכיר בממשלה הזו שמייצג תפיסת עולם אחרת לחלוטין ממי שיושב כרגע בקבינט הקטן.
השאלה היא, חבר הכנסת קרויזר, למה השר בן גביר מחכה עד עכשיו? למה הוא חיכה עד עכשיו שגדעון שר מבקש להיכנס לקבינט הקטן? אם הוא חשב שזה נכון להיות בתוך הקבינט הקטן ולהביא את עמדת הימין לתוך הקבינט הזה, אז היה צריך לדרוש את זה מההתחלה ולא לוותר.
השר בן גביר דרש מההתחלה, והוא לא רק שדרש מההתחלה, הוא אמר, אני לא זה שבהכרח חובתי להיות בתוך הקבינט, אנחנו רוצים לראות שם אנשים עם תפיסות עולם אחרות, כך גם טען השר בצלאל סמוטריץ' שאמר ובצדק. הקבינט הזה הוא קבינט שיושבים פה אנשים שמחזיקים בתפיסות העולם של השישי באוקטובר. כדי שאנחנו לא נגיע לעוד אסון כמו שעלינו בשמחת תורה, צריכים לשבת בקבינט הזה ולקבל בו החלטות אנשים שרואים את המציאות בצורה אחרת, או אנשים שרואים את המציאות בעיניים ומגיבים בהתאם לסביבה שבה אנחנו נמצאים. ולכן, גם עכשיו עם גדעון סער, כפי שאמרתי, מנסה לעקוף מימין, ורק נזכיר לקהל המאזינים, גדעון סער היה מאדריכלי ממשלת עבאס לפיד, היה מתנגדי הגדולים של הרפורמה במערכת המשפט, ועכשיו הוא מגיע כסיעה חדשה עם דגל חדש של ימין ממלכתי, ורוצה להיכנס לתוך הקבינט כדי להביא
לא
את
ימין?
העולם שלו. אני לא מתערב במה קורה.
לא ביקשתי להתערב, שאלתי אותך לדעתך. האם הוא ימין?
אני אומר, אנחנו צריכים להסתכל בעובדות. גדעון סער היה מהאדריכלים של ממשלת עבאס לפיד. הוא תמך בהקים, היה שותף. אנחנו בשנה האחרונה ראינו שהיו מהמתנגדים הגדולים לרפורמה במערכת המשפט. ולכן הוא נמצא בשמאלה מסיעת עוצמה היהודית. ואם הוא יקבל כיסא בתוך הקבינט הזה, אנחנו לא רואים שיתווסף עוד מישהו שיביא תפיסת עולם אחרת, אלא אותו דבר ממה שיושב שם גם היום. ולכן, אם...
כן, יש לו תפיסת עולם דומה לבני גנץ?
הם כרגע רק...
בהקשרים של מלחמה לפחות.
אנחנו רואים שלא מגיע מכיוונו של גדעון סער משהו חדש, לא מגיע תפיסת עולם אחרת. אנחנו רואים שזו אותה תפיסת עולם.
תגיד, אתה חושב שחבר כנסת קרויזר שהסיפור הזה עם בני גנץ וגדי אייזנקוט, ראינו גם מה בני גנץ עשה בארצות הברית וכל זה, שמענו גם את הביקורת, אתה חושב שהסיפור שלהם בתוך הממשלה הזאת צריך להסתיים כבר? ושיתנו לימין, לממשלת הימין למשול?
אנחנו רואים שכאשר בני גנץ טס בצורה לא אחראית לבד, בלי לקבל את האישור מראש הממשלה, ומיד לאחר שהוא חוזר, או אפילו תוך כדי השירות שלו שם, אנחנו כאן מתחילים לקבל חצים מהממשל האמריקני, ממדינות באירופה, כנגד השלטון שנבחר כאן בצורה דמוקרטית, כנגד ההתנהלות של ממשלת ישראל, כל מיני הדלפות מבחירים אמריקאים על עצירת חימושים, אם ניכנס למבצע ברפיח, ואנחנו רואים שיש לו איזה אישור קו של גנץ שהביא אותו, הביא אותו איתו מהסיור שלו בארצות הברית, ואנחנו בתחילת המלחמה קראנו ואמרו שאנחנו רוצים לראות עוד סיעות, עוד נבחרי ציבור בתוך הממשלה הזו, כי אנחנו באמת בתקופה לא פשוטה. יחד עם זאת יש לנו השגות רבות על הדרך שבה הקבינט הקטן מקבל החלטות, על הדרך שבה מדינת ישראל מגיבה גם ברצועת עזה, גם בצפון, ולכן אני אומר, אין מניעה לכך שהם יושבים, אין בעיה עם זה שהצטרפו עוד, יש בעיה עם תפיסת העולם וצורת העבודה, שכרגע גם צהל בתוך עזה וגם צהל אל מול האיום הצפוני וגם ביהודה ושומרון.
כן. חבר הכנסת יצחק קרויזר, מעוצמה יהודית, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
תודה לך.
רצינו עוד כמה נושאים, אבל הזמן קצר. אמן, אמן. טוב,
יום טוב, החלטנו, שבת רגע, שלום.
לפני כן סיכמנו שגדעון סער הוא לא ימין, לפי, לפחות מה סיכמנו? לפחות לפי המראיינים שלנו, אז כאילו ימין...
לא, גם אני חושב ככה. אוקיי. הוא ימין לשעתו. עכשיו הוא ימין, עוד יומיים הוא שמאל, כנה לגבי בית לי. ליברמן, כנה לגבי כל אלו שאמרו שהם ימין, והקימו ממשלה עם מנסור עבאס, והגדילו פועלים מעזה,
מישהו שלח לי דברים שאמר כאן בשידור אצלנו, לפני שנה וחצי, אופיר אקוניס מהליכוד. בני גנץ קנה חתול בסק, מה שקרה זה אופורטוניזם חסר תקדים, גדעון סער שהגיע מהתחייה, ניסה להדיח ראש ממשלה הימני, ועכשיו הוא מוצא את עצמו בשמאל, ועכשיו צריך להוסיף גם כן, הוא מנסה למצוא את עצמו חזרה בימין.
בימין, ועוד שבוע הוא ימצא את עצמו, עוד הפעם יחזור לשמאל, זה כדאי לי.
כן, כדאי ניק.
גם גדעון וגם אביגדור ליברמן.
תודה לקובי סגל ומוטי קופפר, לכולם בוקר טוב ושבת שלום, להתראות דוד.
יום טוב.